כה אמר השם, גואל ישראל לקדושו, לבזו נפש, למתאב גוי, לעבד מושלים, מלכים יראו וקמו שרים והשתחוו. שרים והשתחוו. למען השם אשר נאמן, קדוש ישראל ויתחרק. כה אמר השם, ועת רצון עניתיך, וביום ישועה עזרתיך, ואת צורך ואתנך לברית עם, להקים ארץ, להנחיל נחלות שוממות, לאמור לאסורים צאו, לאשר בחושך יגלו, על דרכים יראו, ובכל שפעים מריתם. לא ירעבו ולא יצמאו ולא יקם שרב ושמש, כי מרחמם ינהגם ועל מבואי מים ינעלם. נבואה על הגאולה. ושמתי כל הרי לדרך ומסילותי ירומון, הנה אלה מרחוק יבואו, והנה אלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים. רונו שמיים וגילי ארץ, ופיצחו הרים רינה, כי ניחר השם עמו וענייו ירחם. תראו של הגאולה. הפסוק שבא אחר כך אומר כך, ותומר ציון עזבני השם, והשם שכחה. אחרי כל מה שכתוב כאן, כתוב, ותומר ציון עזבני השם והשם שכחה. מה אפשר? איך אפשר להבין את זה? אחרי כל מה שקורה כאן, אז ותומר ציון עזבני השם והשם שכחה לי? את השאלה הזאת שואל המדרש, ביעקב שמעוני, הוא אומר כך, ותומר ציון עזבני השם, מה כתיב למעלה מן העניין? שואל המדרש, מה כתוב למעלה? פרשת מלך המשיח. הפסוקים שכתובים קודם זה פרשת מלך המשיח. כה אמר השם, בעת רצון עניתיך, לאמור לאסורים צאו, לא ירעבו ולא יצמאו, וגומר, הנה אלה מרחוק יבואו, רונו שמיים וגילי ארץ, כי ניחם השם עמו ואני אבי ירחם. המדרש שואל, הפסוקים האלה הם פסוקים של תיאור של ביאת המשיח. אז איך יתכה, ואחר כך ותומר ציון עזבני השם? לא היה צריך לומר, הסדר היה צריך להיות הפוך. לפני התיאור של מלך המשיח היה צריך להיות כתוב, ותומר ציון עזבני השם, והשם שכחני, ועל זה הקדוש ברוך הוא עונה, תשכח אישה אולה מרחם בן בטנה, ואחרי זה בא התיאור של ביאת המשיח. אבל אחרי שיש תיאור של ביאת המשיח, אז בא פסוק ותומר ציון עזבני השם? אומר המדרש כך, אלא כיוון שראתה ציון שגלויות מתכנסים, וכל ישראל והשמיים והארץ שמחים, והיא אינה נזכרת, התחילה אומרת, ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. זאת אומרת, כביכול ציון רואה שגלויות מתכנסים, וכל ישראל והשמיים והארץ שמחים. יש תהליך של גאולה, כמו שמתואר קודם. אבל היא אינה נזכרת. התחילה אומרת, ותומר ציון עזבני השם והשם שכחה. אז מה הקדוש ברוך הוא עונה לה? כתוב אחר כך בפסוק, ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. התשכח אישה אולה מרחם בן מתנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אין על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד, ניערו בנייך, מארסייך ומחריבייך ממך יצאו. שאי סביב עינייך ובאי, כולם נשבצו ואולה. חייאני מאום השם, כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. וכתוב הלאה, כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך, כי אתה תצרי מיושב ורחקו מבלייך. אז הקדוש ברוך הוא עונה לה, אומר המדרש, אמר לי, מה הוא ענה לה? הייתה לה טענה, היא רואה את הכל ואני לא נזכרת. אמר לי, יש קלה בלא חופה, שאי סביב עינייך אורי. מה הקדוש ברוך הוא עונה לה? יש קלה בלא חופה, שאי סביב עינייך אורי. השאלה של המדרש היא שאלה עצומה. התשובה, ההסבר, לא מובן. ההסבר, בטענה של ציון. ציון אומרת, אני לא נזכרת. וגם התשובה, שאי סביב עינייך אורי. יש קלה בלא חופה? מה הכוונה? מה הפשט במדרש?
מה השאלה? אנחנו
שציון לזכור,
זאת אומרת,
עם מתכבץ. אנחנו שואלים, מה השאלה? מה הטענה של ציון? מה הטענה של ציון? נכון. הציון אומרת, ותאמר ציון, עזבני השם. אלא כיוון שראתה ציון שגלויות מתכנסים וכל ישראל והשמיים והארץ מחיים, והיא אינה נזכרת, התחילה אומרת, ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכחה. מה אפשר? אמרו שהיא אינה נזכרת. בא מלבים ואיר את עינינו. יש עוד נבואה. עוד נבואה דומה, ישעיהו. בפרק נ"ד, נבואה שכולנו מכירים. כתוב, רוני הקרה לא ילד, פצחי רינה וצהלי לא חלה. כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. גם כאן יש תיאור. הרחיבי מקום אוהלך, ויריות משכנותייך יתו, אל תחסוך, יאריך מיתרייך, ויתדותייך חזקי. כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים ירש, והרים נשמות יושיבו. תיאור שלם. ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך. אחרי כל התיאור הזה כתוב, ענייה סוערה לא נוחמה. ענייה סוערה לא נוחמה. גם כאן, תיאור שלם של הגאולה, ענייה סוערה לא נוחמה. לא נוחמה. היא לא מתנחמת. מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים, ושמתיך עד קוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. גם כאן אומר המלבין, ענייה סוערה לא נוחמה. אומר המלבין, אחר שנבוא על ההכרה, אחר שניבא על ההכרה, שירבו בניה, שזה משל על קיבוץ הגולה, קיבוץ גלויות, מצייר כי בעת ההיא עדן לא תהיה ציון בנויה על תילה. והענייה הזאת שהיא ציון, עדן תסער בחמת רוחה, על שהיא עדן לא נוחמה, היא עדיין לא נוחמה. כותב המלבין, וכן המליץ למעלה. בפרק מ"ט, בנבואה שקראנו קודם, הנה אלה מרחוק יבואו, ותאמר ציון עזבני השם, שממליץ גם כן, כי בעת קבוצת הנידחים עוד תשב ציון חריבה, כמו שפירשתי שם. אומר המדרש בירקות שמעוני על הפסוק הזה, על ענייה סוערה לא נוחמה. למה לא נוחמה? אומר המדרש, כך, ענייה סוערה לא נוחמה, ענייה מן הצדיקים, ענייה מן התורה, ענייה ממצוות ומעשים טובים. ענייה סוערה לא נוחמה, אומר המדרש, ממה היא ענייה? אז הוא אומר, ענייה מן הצדיקים, ענייה מן התורה, ענייה ממצוות ומעשים טובים. מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, אומר המלבי. מה תשובתו של הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, הרי המלבי חידש לנו שלמעשה אותן טענות שטוענת ציון שם בפרק ממתת, ותאמר ציון הזבן ישב, את אותן טענות היא טוענת כאן. ענייה סוערה, לכן היא לא מתנחמת כאן. הגם שיש פה תיאור שלם של הגאולה, של קיבוץ גלויות. לא נוחם. אומר המלבים, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, והסדתיך בספירי. אז קודם כל, הוא מפרש פשט לפסוק. הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, לאיזה אבנים הכוונה? כתוב אחר כך, והסדתיך בספירי. אז יש פה סדר. קודם כל, מרביץ בפוך אבנייך, ועל גבי אותם אבנים ויסדתיך בספירים. על גבי אותם אבנים מונח היסוד. מה זה האבנים ומה זה היסוד? אומר המלבים, והמכוון כי האבן נופך היה אבן יהודה, והוא אות המלוכה. והאבן ספיר, ויסדתיך בספירים, היה אבן יששכר, והוא אות החוכמה והתורה. שני אלה ייסדו את הבניין, כתר מלכות וכתר תורה. אחרי זה הוא מפרש, אבן שוהם היה אבן יוסף, אבן אקדח היה אבן לוי. יש פה אבנים. ושמתי בפוך, אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים. האבנים בפוך זה אבן המלכות, אות המלוכה. ויסדתיך בספירים זה אבן יששכר, והוא אות החוכמה והתורה. אז יש פה סדר. קודם כל, אבני המלכות, שזה הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ומעליהם, כן, היסוד, ויסדתיך בספירים, זה אבן יששכר, תורה, מלכות ותורה. אז המלבים, כמו שאמרתי, יאיר את עיניהם. ראשית המלבים קשר את שתי הנבואות האלה. הנבואה לפרק מ"ט והנבואה לפרק מ"ד. שנית, המלבין גם מסביר לנו מהי תשובת הקדוש ברוך בפרק מ"ד. זה נותן מקום להבין, על פי אותה הבנה, גם מהי תשובתו של הקדוש ברוך הוא בפרק מ"ט. ותאמר ציון הזבני השם והשם שכחני, אומר המדרש, אין קלה בלא חופה. שאי סביב עינייך וראי. מה הטענה של ציון? ותאמר ציון הזבני השם, ואני אינני נזכרת. היא רואה גלויות מתכנסים, שמיים וארץ שמחים, ואני אינני נזכרת. מה פירוש ואני אינני נזכרת? שאלנו קודם. מה צריך להזכיר? ואני, אז קודם כל צריך להבין מה זה ציון. כתוב בספרים שציון, המושג ציון שייך לבניין הרוחני. ואני אינני נזכרת. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אין קלה ולא חופה. צריך להכין את החופה. זאת אומרת, יהיה מקום להזכיר אותך, אבל קודם כל צריך את החופה. מה זה החופה? כמו שאמרתי, המלבים אמר לגישה, הנה האנוכי מרביץ בפוך הבנך. אחר כך ויסדתיך בספירים. קודם כל המלכות, ואחר כך ויסדתיך בספירים. הבנייך אילו המלכות. זוהי המלכות. מה המשמעות, מה המשמעות של המלכות שעליה מדובר? לאיזה מלכות הכוונה? אז אפשר להבין כפשוטו, כמו שהוא אומר, יהודה זה המלכות, השכר זה התורה. אבל יש מקום להבין בצורה יותר עמוקה. יש פסוק בספר משלי, ירא את השם בני, ירא את השם בני ומלך, אם שונים אל תתערב. כך כתוב במשלי דלת, ירא את השם בני ומלך. וחז"ל הביאו כמה דרשות על הפסוק הזה לפי סדר. ירא את השם בני ומלך, ירא את השם בני ומלך, אומר אחד, פירוש אחד בפסוק, ירא את השם בני ומלך המליכהו עליך. דרשה אחת. דרשה שנייה, ירא את השם בני ומלך המלך את היצר הטוב על היצר הרע. זה דרשה שנייה. דרשה שלישית, ירא את השם בני ומלך, אם תירא אותו, תהיה מלך. או אם תירא אותו, אתה מלך. מישהו ירא את השם, מישהו בגדר ירא השם, הוא מלך. אז כמו שאמרנו, זה שלוש דרשות. אבל אפשר לומר שהן אינן חלוקות. זה באמת שלושה שלבים. שלושה שלבים בעלייה ביראת שמיים. במדרגות. ירא את השם בני ומלך. הדבר הראשון, צריך להבין שאדם שרוצה להיות ירא שמיים, אדם שרוצה להיות ירא שמיים, צריך להבין שצריך הוא להמליך את הקדוש ברוך הוא על הכוחות שלו. המליכהו עליך. תמליך את הקדוש ברוך הוא עליך. ירא את השם בני פירושו לתת כביכול לקדוש ברוך הוא מלכות עליי. להיכנס תחת, להכניס את כל הכוחות של האדם, כל הרצונות שלו, את כל המערכת תחת שלטונו של הקדוש ברוך הוא. שלב ב', הדעה השנייה שמובאת בגמרא, המלך יצר טוב על היצר הרע. צריך להכיר בעובדה שבאדם יש גם משיכה לרע. זה לא סתם, זה מכוון. יש גם משיכה לרע. אבל לא צריך להתייאש. ההפך. גם את הכוחות שכביכול הם מושכים לרע, צריך להכניס גם אותם למסגרת השלטון של היצר הטוב. גם הם, אם הם יהיו מונהגים על ידי היצר הטוב, אז גם הם לא יהיו רע. זה כבר שלב שני. תמלך את היצר הטוב על היצר הרע. שלב ג', אומרת הדעה השלישית, אם אתה תהיה, תעבור את שני השלבים האלה, תמליך את הקדוש ברוך הוא על כל הכוחות שלו, תגיע לידי מצב שבו היצר הרע נשלט על ידי היצר הטוב. הכוחות שכביכול הם יכולים למשוך את האדם לרע, הם מונהגים, נשלטים, על ידי היצר הטוב של האדם. כשאדם מגיע למדרגה כזאת, הוא מסוגל גם להיות מלך. מסוגל להיות מלך. הוא עצמו מלך. משום שמלכות מתחילה קודם כל עם העובדה שהאדם הולך על עצמו. הוא מסוגל לשלוט בעצמו. הוא מלך על עצמו. לא לא, לא רצונותיו של האדם מנהיגו, מנהיגים אותו, ההפך, הוא מנהיג, הוא מסוגל לשלוט בעצמו. המערכת של האדם לא שונה בעיקרה מהמערכת החיצונית. מישהו מסוגל לשלוט בעצמו, מישהו יכול לשלוט בעצמו, מישהו יכול לנווט את כל, את כל המערכת שלו לריבוי גווניה, המערכת העצומה של נפש האדם, אדם כזה מסוגל למלוך. מי שאיננו מסוגל לשלוט בעצמו, לא יכול לשלוט בעצמו. או אפילו הוא, אם הוא במצב שלא כל הכוחות שלו, רק חלק, נשלטים, אבל יש כוחות שאינם נשלטים, יש כוחות שאין לו שליטה עליהם, הם פורצים. הם פורצים. הם לא תחת שליטה, הוא גם לא יכול לשלוט, הוא לא יכול לשלוט בארץ. לא יכול לשלוט במדינה. כדי להיות מלך, צריך אדם קודם כל להיות מסוגל להיות מלך על עצמו. ירא את השם בני המלך. אם אתה תהיה מסוגל להיות ירא שמיים, להשליט את היצר הטוב שלך על היצר הרע שלך, אתה מלך. אתה מסוגל להיות מלך. זה, לפי, לפי התפיסה של חז"ל, היסוד למלכות. זה היסוד למלכות. זה לא רחוק. הזכרנו כבר פעם את מאמר חז"ל הידוע. מפני מה זכה יהודה למלכות. חז"ל שמחפשים את הסיבות למה יהודה זוכה למלכות, הם מוצאים את הסיבות, חוץ מהעובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בו, כן? יש בחירה אלוקית במלכות של יהודה. אבל כשמחפשים את הסיבות למלכות של יהודה, הם מוצאים את הסיבות בתכונות האופי שלו. ותכונות האופי שלו זה היכולת, זה השלטון. השלטון בעצמו. יכולת השליטה של יהודה בעצמו. מכוח זה שיהודה שולט בעצמו, מכוח זה הוא גם יכול לשלוט באחרים. מי שאיננו מסוגל לשלוט בעצמו, מי שאיננו יכול לשלוט על מערכת הכוחות הפרטית שלו, הוא לא יכול לשלוט באחרים. ולהפך, מי שמסוגל לשלוט בעצמו, ירא את השם בני למלך. אם אתה בגדר ירא שמיים, כן? אתה מסוגל גם להיות מלך על אחרים. מה זה יראת שמיים? מה זה יראת שמיים? את זה אנחנו לומדים לגמרא פורסמת. הגמרא הרי אומרת, הגמרא הרי אומרת מסכת שבת, גמרא מפורסמת, הגמרא אומרת שכשבא אדם, שמביאים את האדם לדין, שואלים אותו כמה שאלות. אומרת הגמרא, אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריאה ובייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. אחרי כל השאלות האלה, אומרת הגמרא, ואפילו אחי, יראת השם היא אוצרו אין. אחרי כל מה ששואלים אותו, יראת השם היא אוצרו אין. אין לא, לא. כל מה שיש לו, כל מה שהוא השיג, האדם הזה קבע איתי לתורה, והזכריה הובייה, וציפי זה ישועה, ותלת בחוכמה, והכל, והכל, והכל. אבל יראת השם יוצרו, אם. אם לא, כל מה שיש לו שווה שום דבר. אין לו שום ערך. אומרת הגמרא, למה? משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי קור חיטים לעלייה. אדם ביקש משליח, העלה לי קור חיטים לעלייה. הלך ואלה לו. אמר לו, הרבת לי בהם קו חומתים? הכנסת בתוך החיטים קו של חומתים? אומר רש"י, ארץ מלאכה ומשמרת את הפירות מהתליע. מה זה החומתים האלה? זה מין דבר שהוא לא חיטים, אבל הוא חומר משמר. הוא מסוגל לגרום לכך שהחיטים לא יתליעו. אז שואל אותו, אמר לו, הרבת לי בהם קו חומתים? אמר אליו, אמר לי, מותר אם לא העלית. יותר טוב היה שלא העלית אותם, או לא העלית אותם, לאוצר. מסביר, רב חיים מוולוז'ין, מנפשך חיים, מותר אם לא העלית, מדוע? למה מותר אם לא העלית? שיכניס עכשיו. אומר לו, מותר שלא העלית. למה לא עכשיו? אז הוא אומר לו, מוטב שלא העלית. יותר טוב היה שלא העלית. למה? משום שכשהעלית בלי חומתים, קלקלת. הרכב כבר השתלט עליהם. עכשיו כבר לא יעזור. עכשיו זה כבר רקוב. אם זה רקוב, זה יקלקל לכל מה שתכניס עכשיו. אז לא רק שלא עשית מה שמוטל עליך, עוד קלקלת. באופן שלא ניתן לתיקון. זה במשל. בנמשל, ואפילו אחי, עירת השם היא יוצרו. היא כן, אם יש עירת שמיים, אז כל ההשגות הרוחניות שאדם השיג, יש להם ערך. אם אין לאדם עירת שמיים, אז כל התורה שהוא למד, וכל הפרי האוריה, וכל הנסת ונתת באמונה, וכל הציפית על ישועה, וכל, אין לו שום ערך. יותר טוב היה שלו. יותר טוב היה שלו. אדם למד תורה כל החיים שלו. אבל בלי עירת שמיים. בלי עירת שמיים. יותר טוב היה שלו לומד, שלא היה לומד. עד כדי כך. זה המשמעות של הגמרא. היה עדיף שלא היה לומד תורה, אם הוא למד תורה בלי עירת שמיים. לא שהוא עשה משהו נגד. לא עשה שום דבר נגד. הוא למד תורה. אבל אין עירת שמיים. אם אין את העירת שמיים, אין את האוצר, אין את השמירה לתורה, יותר טוב שלא היה לומד. הגמרא לא מתביישת לומר. מה? כן, נכון, אבל זה לא סותר. יכול להיות עם עירת שמיים. יש מדרגות במטרות, בתכלית של הלימוד, כן? אבל זה לא סותר. עירת שמיים זה עירת שמיים. יש דבר שנקרא הדבר המשמר את התורה. וכשאדם מכניס לעצמו תורה, מכניס לראשו תורה, מכניס להווייתו תורה, מכניס לנשות תורה, מכניס לנשמתו תורה, בלי עירת שמיים, יותר טוב, יותר טוב שלא היה, לא היה לומד, עד כדי כך. יותר טוב שלא היה לומד. העירת שמיים היא כזה הכרח, שבלעדיו יכולה הגמרא לבוא ולומר, עדיף לא. עדיף בלי. עדיף בלי. אז זה עירת שמיים. ואנחנו חוזרים עוד פעם. ירא את השם בני ומלך. מלכות ועירת שמיים. מלכות ועירת שמיים. בפסוק הזה כתוב לדרשת חז"ל, המשמעות של מלכות היא הולכת עם עירת שמיים. אין מלכות בלי עירת שמיים. עירת שמיים זה מלכות. אין מלכות בלי עירת שמיים. זה יסוד אחד. מלכות ועירת שמיים זה אותו יסוד. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה נוספת, שהיא שוב מכניסה נקודה נוספת לתוך המושג של המלכות, וממילא היא מכניסה נקודה נוספת לתוך המושג הזה של עירת שמיים. כי כמו שאמרנו, יש קשר, יש חפיפה בין שני המושגים האלה. עירת שמיים זה מלכות. עירת שמיים זה מלכות. ומלכות זה עירת שמיים. אדם שהוא ירא שמיים הוא מלך. ואי אפשר לתאר מלך ללא יראת שמיים. כי ירא את השם בני ומלך. ירא את השם בני ומלך. מציאות של מלכות היא יראת שמיים. יש בשם ישמואל, בקטעים שלו על חג השבועות, הוא מביא בשם הרבי מקוצק, שאמר יסוד. הוא עמד על נקודה מעניינת שכבר עומדים עליה הרבה. אנחנו רואים שהמלכות בישראל שייכת ליהודה. המלכות בישראל שייכת ליהודה. מי זה ראש היהודה? מלכות בית דוד. מלכות בית דוד. אבל אנחנו רואים עוד דבר, שהמלכות בישראל משתלשלת מיהודה, אבל דוד זה לא רק יהודה. דוד זה רות, ורות זה מואב. מה הצורך היה, והדברים האלה כנראה הם דברים מסודרים, לא סתם, מה הצורך היה לדאוג לכך שתהיה תערובת של מואב במלכות בישראל. מדוע זה כך? מדוע המלכות בישראל לא הייתה יכולה להיות מלכות נקייה מכל תערובת זרה? לא בכדי. לא בכדי הם הדברים שהמלכות בישראל, מלכות מלך המשיח, כן? מלכות בית דוד, משתלשלת מיהודה, אבל גם מזרעו של מואב. מה העניין? אז הוא מביא בשם הרבי מקוץ כשאמר כך. הוא אומר דבר מעניין מאוד. הוא אומר שעניין המלוכה לא היה נמצא בישראל. מציאות של מלכות בישראל, אומר הקוצקר, לא שייכת. באופן טבעי, בישראל לא שייך מלך. צריכים להביא את זה, זה צריך להיות מיובא. כך אומר הקוצקר. זה צריך לבוא מבחוץ. מציאות של מלכות בישראל לא שייכת. אם יש מלכות בישראל, זה יבוא. טוב, אז יבוא הכרחי, אבל זה יבוא. כך אמר הקוסקר. מסביר השם ישמואל פשט. הוא אומר פשט מה שהוא אמר. למה זה צריך להיות מיובה? למה זה צריך להיות מיובה? אז הוא אומר כך. והפירוש פשוט. כי כאשר, באשר, כל ישראל כאיש אחד הם. ישראל זה גוף אחד. אינו שייך שאחד יסתרר על חברו. כמו שאין העבר האחד שבאדם מסתרר על העבר האחר. ישראל זה מערכת אורגנית אחת. ובמערכת אחדותית אין מצב של הסתררות של אחד על השני. כולם חיים יחד. כולם מתפקדים בצורה אחידה, משום שזה אדם. ונשמה אחת. איך יכול להיות שיהיה הסתררות של עבר על, 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 על מישהו, על עבר אחד על העבר השני? ומשה רבינו, עליו השלום, שהיה מלך, הוא מחמת שהיה נבדל לכלל ישראל. משה רבינו כתוב שהוא שקול כנגד כלל ישראל, אבל משה רבינו זה משהו מיוחד, עד כדי כך, כך הוא אומר. ולא היה נחשב שהוא כעבר מעברי הכלל. רק שקול משה כנגד כל ישראל. ולכך הוצרכו ישראל ליטול המלוכה מעמון ומואב. משום שקליפת מואב גאות. מואב יש אצלו ביטוי של גאווה. כמו שאמר הכתוב בישעיהו, שמענו גאון מואב גא מאוד. מואב זה גאווה. ועל כן הייתה נפש דוד המלך עליו השלום תמועה בשביה בתוך קליפת מואב, כדי להוציא את עניין ההתנשאות מהקליפה ולהביאה אל הקדושה, להתנשא ולהסתרר לשם שמיים. צריך להביא, שמה צריכה להיות תערובת של מואב במלכות בישראל? כדי להכניס לישראל את עניין, למלכות בישראל, את עניין ההסתררות. באופן טבעי זה לא שייך בישראל. ומלך צריך גאווה. אז יש פה ברור, טהרה של גאווה שהיא קיימת במואב בצורה גסה, בצורה אחורה, בצורה מלוכלכת, כן? אבל כשהיא מגיעה לישראל, היא מתבררת ומתנקה. זה עניין הגאווה שצריך להגיע ממואב דרך רות ודוד המלך לישראל. כך מסביר השם ישמואל. והוא אומר עוד, שאול המלך שלא נתקיימה מלכותו, אמרו חז"ל ביובה, כן? שלא היה בו שום דופי. מה אומר לו שמואל? הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. את שמואל שם את האצבע, מה היה חסר לו? אמר לו, מה, אתה מחשיב את עצמך כקטן? אתה רוצה להיות ענב? אבל אתה מלך. מלך לא יכול להיות ענב. מלך לא יכול להיות ענב. מלך צריך מידה מסוימת של גאווה, של הסתררות. אין לך את זה. הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. ועבור מעשה זה איבד תמלוכה. מפני שהיה חסר לו כוח הגאות והשררה. כמו שהוא אומר, כי הראיתי את העם והשמע בכולם. אז את, ה, את, ה, את העניין הזה של הגאווה שנדרשת למלוכה, זה נכנס לישראל באמצעות מואב, רות ודוד. אלא בישראל אותה קליפה של גאווה שנמצאת במואב בגסות, ותאמר ציון עזבני השם, על הפסוק הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, תורעמנים בני תורעמנים. תורעמנים בני תורעמנים, אנשי תרעומת בני אנשי תרעומת. אדם הראשון עסוק אני עמו לעשות לו עזר. שנאמר, אעשה לו עזר כנגדו. הוא אומר, ותאמר ציון עזבני השם, זה לא מהיום. הטענות האלה שאני פוגש, זה לא טענות מהיום. זה טענות עוד מ... יש לה ממי ללמוד את ציון, כן? עוד מהאדם הראשון היא יכולה ללמוד. אדם הראשון עסוק אני עמו לעשות לו עזר. שנאמר, אעשה לו עזר כנגדו. והוא מתרעם עליי. הוא בא אליי בטענו, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. יעקב, אני עסוק עם נו להמליכו על מצרים. יעקב עזינו, בא אל הקדוש ברוך הוא בטענו, אני עסוק עם נו להמליכו על מצרים, ויוסף הוא השליט על הארץ. והוא מתרעם לפניי ואומר, נספרה דרכי מהשם. אף בניו עסוק עם המדבר. אני עסוק עמהם לבור להם לחם קל, כדרך שהמלכים אוכלים, שלא יהיה אחד מהם גוסס. והם מתרעמים לפני ואומרים, ונפשנו קץ על הלחם הקלוקל. אותו דבר, אף ציון כך היא עושה לי, אומר הקדוש ברוך הוא. אני עסוק להעביר את המלכויות מן העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עסוק להעביר את המלכויות מן העולם, כבר העברתי את בבל, את מדי ואת יוון, אני באמצע עבודה, אני העברתי כבר שלוש מלכויות, ועומד אני להעביר את המלכות הרביעית, והיא מתרעמת לפניי ואומרת, עזבני ושכיחה. יש לה טענות, לציון יש טענות. הקדוש ברוך הוא, אנחנו שומעים פה במדרש הזה חידוש, מנסים לעשות את ההשוואה, את ההשוואה בין הדוגמה הראשונה, תורעמנים בני תורעמנים. אדם הראשון, אני עושה לו עזר כנגדו. עושה לו עזר כנגדו. נותן לו את האישה. הרי האישה ניתנת לאדם הראשון לתועלת. מה קורה? באמת? הוא בא ותקור. האישה אשר נתת עמדי נתנה לי באוכל. נו, אז באמת יש לו טענה לאדם הראשון. האישה אשר נתת, היא נתנה לי. נו, אז מה התשובה באמת? מה התשובה? הרי באמת זה ככה. היא פיתתה אותו. אז מה אתה רוצה? התשובה היא, נכון, בטח שהיא פיתתה אותו, כן? אבל האישה הזאת, בתכלית, כשאתה שואל בשביל מה היא ניתנה, היא ניתנה כעזר. כל דבר שהקדוש ברוך הוא נותן, השאלה איך אתה משתמש בו. אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא. אבל השאלה, אתה משתמש. אתה יכול להשתמש לתועלת, אבל את אותו כוח עצמו שאתה קיבלת, אתה יכול גם להשתמש גם לא לתועלת. את אותו הכוח עצמו אתה יכול להשתמש גם לא לתועלת. את אותה אישה שניתנה לו כעזר, כן? הוא ישתמש בה לא כעזר. אז יש לו טענות אל הקדוש ברוך הוא. יש לו טענות אל הקדוש ברוך הוא. ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מה את חושבת? אני הרי באמצע עבודה. יש פה תשובה אחת, את לא רואה שאני באמצע עבודה? זו תשובה פשטנית. באמת, העברתי כבר שלוש מלכויות מן העולם. אבל זה לא רק שהעברתי שלוש מלכויות מן העולם. זה שהקדוש ברוך הוא מעביר את שלושת המלכויות, זה לא רק מעביר את שלושת המלכויות. את הכוח! הרי בכל מלכות ומלכות, מלכות בבל, מלכות מדי, מלכות יוון, מלכות רומי, יש כוחות שצריכים להעביר אותם לישראל. כמו את אותה נקודה שדיברנו עליה קודם, שהביא הקוצקר, שאת כוח הגאווה צריך להעביר ממואב לישראל. אז זה עובר דרך רות, עובר דרך דוד. גם בארבע מלכויות, יש להם תפקיד. זה לא שהן קיימות בעולם לא סתם. יש כוחות שצריכים לעבור מהם לישראל. אלא מה? הבעיה היא איך משתמשים באותן כוחות. אז באה ציון ואומרת, ותאמר ציון עזבה מי השם. על מה היא מתרעמת? על מה היא מתרעמת? אז אמרנו, קודם, ענייה סוערה לא מוחמה, אמר המדרש, ענייה בצדיקים, ענייה בתורה, ענייה במצוות ומעשים טובים. אנחנו עכשיו יכולים להבין, היא באה בטענות אל הקדוש ברוך הוא. עשית לי, נכון, קיבצת גלויות, אבל תראה מה שקורה פה. תראה למה זה הביא. תראה איזה מדבר יש פה. ענייה סוערה. המציאות הזאת הביאה לעניות בתורה, לעניות בצדיקים, לעניות מעשים טובים. נו, אומר לה, הקדוש ברוך הוא, את לא הראשונה, תואמנים בני תואמנים. כל מה שאני עושה, אפשר לעשות, אפשר להשתמש בו כך, ואפשר להשתמש בו אחרת. הכנסתי גאווה לישראל, באמצעות מואב. אפשר בגאווה הזאת להשתמש לטובה, אבל אפשר חס וחלילה, בגאווה הזאת להשתמש גם לרעה. כוח הגאווה הזה שעם ישראל מקבל, כוח המלכות הזה, הרי מלכות צריכה גאווה. ועכשיו אנחנו אומרים יותר מזה, מלכות זה לא עוד מלכות, מלכות זה גם יראת שמיים, כמו שראים. יראת שמיים גם כן, צריכה גאווה. יש מצבים שבהם הירא שמיים צריך עוז, צריך לא להתבייש לפני המלאכים. צריך להיות גאה. אסור שהגאווה הזאת תשתמש בה לרעה, להתנשא על אחרים. אבל יש מצבים כאלה שבהם הוא צריך להיות אז, לא להתבייש, לא לפחד, לדעת את הערך העצמי שלו. כן? יש עניין של גאווה, אבל השאלה איך משתמשים בה. מה היא באה בטענות? היא באה בטענות, תראה, כמו שאנחנו יודעים, איגלת המשיכה חוץ ביעזבי, אנחנו רואים חציפות. אז הבאת לנו כוחות מאומות העולם, אבל תראה איזה ברוך הולך. תראה איך משתמשים בזה. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, תואמנים בני תואמנים. את לא הראשונה. את באה אליי בטענות. תשובה אחת. תשובה שנייה. העבודה לא נגמרה. אני הסוערה לא מוכנה. הנה אנוכי מרבית בכוך הבנייך, וסדתיך בספירים. קודם הבנייך. קודם המלכות. קודם, כמו שדיברנו, מלכות זה לא רק מלכות. מלכות זה יראת שמיים. מלכות זה האוצר. מלכות זה היסוד. ועל גבי זה יש עניין. ויסדתיך בספירים, אבנו של יששכר, יש סדר. אז שתי תשובות בדבר. ראשית, תואמנים ותואמנים. אותם כוחות שישנם כאן, הם ישנם כאן, השאלה הם משתמשים בהם. זה נכון. ותשובה שנייה, יש סדר. עד כאן.